לשלוט כבוד הרבנים, כבוד הרבנים, כבוד לי להיות כאן. אני נשלחתי על ידי הרבנים כדי לנסות לברר את הסוגיה של השיער שמגיע להודו, באיזה צורה השיער הזה עומד מהבן אדם בהודו, ומאיזה סיבות זה מגיע, ואיך זה מגיע לשוק הכללי העולמי בסופו של דבר. אני נשלחתי לפני 14 שנים על ידי הרבנים המכובדים עם אשתי, ואני נסענו לאותו אזור ואספנו את כל הנתונים שיכולנו לאסוף לפני 14 שנים לגבי הנושא הזה. מה שהובהר לי אז, אחרי שהעדתי בפני בית הדין, שנקבע שזה תקרובת עבודה זרה. ככה הבנתי, והיה החלטה גורפת לגבי זה. אני התנתקתי מהנושא הזה, יש לי חווה חקלאית ושם אני נותן את רוב מאמציי. לא מזמן פנו אליי שוב ואמרו לי שהתעוררו ספקות לגבי הנושא הזה שוב, ורבנים חלוקים בדעות שלהם. ותרשו ממני שאני אצא שוב למסע הזה כדי לברר את הנקודות שיש עליהם מחלוקת ויש להם אי בהירות. אני בגלל הניסיון הקודם שלי במקום, אז היה לי כבר, אין חכם כבעל הספר, לא שאני טוען שאני חכם, אבל כן, קצת תבונה ויש לי, והבנתי שאני צריך לחקור עוד יותר לעומק ולהביא עובדות ברורות שאי אפשר עליהם לחלוק. ומהטעם הזה נסעתי ממש במסירות נפש, כמעט ולא אכלתי, כמעט ולא שתיתי כל השבועיים האלה, כדי שאני אוכל את כל המאמצים שלי להשקיע כדי לברר את התמונה האמיתית. הרבנים שוב ושוב אומרים לי, אמיר, תאמר רק דבר אחד, רק דברי אמת. אמרתי לרב אבישי, שאיתו היה לי קשר, שעוד לפני ששמעתי את הרבנים, שאני רק הולך להביא דבר אמת. אין לי דעה קדומה, אין לי ידיעה על המחלוקת המדויקת של כל הפרטי פרטים שכלולים בה, אלא מה שיש לי יכולת, בגלל שיש לי הרבה מאוד ניסיון בארצות האלה, נשלחתי שוב ושוב, שלחתי את עצמי עוד לפני כן בתור צעיר, והתברר לי שאולי כל הניסיון הזה שצברתי בשנים הקודמות היה כדי שאני אוכל לעשות את המסע הזה ולהצליח בו. טוב, אז אני גם מכיר קצת את השפה, אבל יותר חשוב מזה את האורך חיים שלהם, מה הרגישויות שלהם, איפה הן נטיות לב שלהם וכדומה. בכל אופן, נסעתי לשם הפעם והגעתי לאותו מקום שהמקום נקרא בית עבודה הזרה שלהם הגדול ביותר, ששם מגיעים פחות או יותר 50 מיליון אנשים בשנה. לשם נשלחתי, ונאמר לי שעליי נגיע לשם קודם כל לברר את המציאות של המקום הזה. הגעתי לשם עם המתורגמן מקומי שרכש את אמוני, זאת אומרת אני בדקתי אותו קודם כל מלפנים ומאחור ומבפנים ומלמעלה ומלמטה, ראיתי שזה איש נאמן שצריך את הפרנסה מצד אחד, ויש לי כישורים וחוכמה פנימית אישית שלו מצד שני, ובאמת הוא עזר לי לצאת מכל מיני קושיות של התמודדות עם מציאות מקומית, בגלל שהוא גדל וצמח שם. אז נתנו לו את המשכורת שלו, והוא היה הצמוד אליי בכל המהלכים שלי במקום, כדי שכל דבר שקורה יהיה לי תרגום מדויק, ואני גם אוכל לשאול שאלות מדויקות ולדעת שאכן כל מילה ומילה שנאמרה הובנה כשורה, וקיבלתי את התשובה מיידית. עכשיו, הפעם מה שהתבקשתי,
איזה שפה?
אנגלית.
איזה שפה הוא מדבר?
הוא מדבר את השפה המקומית.
איזה?
לא זוכר.
תלוגו
באותו מקום, אבל הוא מדבר גם תלוגו וגם...
שש שפות.
יש לו.
שש שפות.
כן.
אני חושב
שזה פחות טוב. לא, אין שום. השפה...
לא, רק
שם.
אני רוצה שתמע, תפריע משהו. איזה שפה הוא מדבר?
יפה. הוא מדבר את השפה המקומית של המקום ששם נמצא הטמפל הזה.
איזה שפה?
אני לא זוכר את השם שלה, כי יש להם בערך על רק שיבינו הרבנים, שלמשל על השטר השטר כסף בהודו יש 24 שפות כתובות. בהודו יש איזה 50 שפות בכל אזור, וכמה עבודה זרה סוגים אני לא אתאר בפניכם. אז אבל המקום, בגלל זה לקחתי אדם מקומי שגר במקום, שנולד שם, והוא היה המתורגמן שלי במקום הזה.
איך הוא תרגם לך? לאיזה שפה?
לאנגלית.
מה רמת הידיעה שלו?
אנגלית מצוינת. הוא עבר, יש לו בצ'לר, כאילו יש לו מאסטר, הוא מלומד מאוד, ויש לו חברה שהוא פתח בהודו, שהוא עוסק בהייטק וכל מיני דברים שכאלה. הוא לא כל כך מקורב לצד הדתי של הדברים שלהם בכוונה, רציתי אחד כזה, כדי שלא עכשיו ישנה אם הוא פתאום, וראיתי נאמן, ויש לי ניסיון, אני יודע, יש לי חוש, כי אם אין לך, אז נפלת בפח. לא רק בזה, אין לך כסף, אין לך כלום, הם יודעים איך לעשות. אז בכל אופן, השפה שאני דיברתי פה זה אנגלית, הוא יודע אנגלית כמעט כמוני.
אפשר להסגר?
זה
שפה אין
שלי, כן. לעצור? אז ככה. אז עכשיו, התוכנית הייתה כך. אנחנו עולים לבית עבודה הזרה הזו, שזה מהלך של איזה חצי שעה נסיעה בהרים הגבוהים, שלשם אני בערך 50 מיליון אנשים, כמו שאמרתי, בשנה. ואני מתחיל לשאול כמה שיותר מהאנשים המקומיים שמגיעים לתת את העבודה הזרה, לעשות את הגילוח, אני שואל אותם למה אתם באים, מה המקור של האמונה שלכם, כל השאלות שניתנו לי על ידי הרבנים, ועוד שאלות שאני חשבתי עליהן בדרך מתוך התשובות שקיבלתי. אני שאלתי, אז חלקם מדברים אנגלית, אז אם נתקלתי באחד שמדבר אנגלית, אז הוא עונה לי ישירות, אבל אם לא, אז מיד תרגום שלי לשאלה ותרגום חזרה של התשובה. ככה הלכתי. עכשיו אני אתאר לכם פשוט תמונת מצב. כולם בטח היו כאן אצל רבי שמעון בהר מירון. סליחה, להבדיל, לא, אבל אני מדבר עכשיו עליו, בקדושה. עכשיו שם, ביום הזה, שכולם עולים לשם, זה קטן ביותר עכשיו, לעומת מה שקורה שם מבחינת ההמונים. אבל זה קורה שם כל ימות השנה. תארו לכם שכל ימות השנה היו מגיעים. לשם מגיעים כל ימות השנה בצורה הזו. עכשיו, כשאתה רואה את ההמון שם, אתה רואה שבעצם שליש עד חצי גילחו את השיער שלהם. זאת אומרת,
זה אנשים או נשים?
האנשים, נשים וטף. האנשים, נשים וטף. כל הגילאים באים תינוקות ועד הזקנה שבזקנות, שנושאים אותה לידיים כי אין לה כוח ללכת ברגל. כל הסוגים, כל המינים.
זה לקח זמן עד שיגדל לו כל פעם.
סליחה?
לקח זמן עד שיגדל לו כל פעם.
עד שיגדל.
כן, אבל אחרי שיגדל מורידים עוד פעם. והתברר, משאלות שאחר כך הרבנים לא שאלו אותי, אבל מתוך הדברים שנאמרו לי, שאלתי פתאום, תגידי, או תגיד, כמה פעמים האישה מורידה את השיער שלה כפולחן לפני האל? אומרים, תלוי אם היא רוצה עוד משלה, או קיבלה עוד ישועה, או הילד לא התחתן, או כל הסיפות שהם באים לשם כדי, אז היא עושה עוד הקרבה, עוד פולחן, עוד sacrifice, מה שהם, המילה השבורה, אלה שמדברים אנגלית, זה holy sacrifice or offering. זה שני המילים שהם השתמשו, אלה שידעו אנגלית. התרגום של זה תמיד היה גם כן אותו, זאת אומרת, הם השתמשו באותם מילים תמיד, וזו הקבלה. עכשיו,
מה
התרגום? סליחה,
המילה
העברית, בעברית, זה עבודה זרה, זה הנתינה לעבודה זרה, offering זה נתינה, sacrifice זה קורבן. קורבן, הם נותנים קורבן. עכשיו, שאלות, כמה פעמים ניסיתי להתל בהם כדי לקבל תשובה אחרת אולי. אז שאלה, למה את באה לכאן? כי זה מקום קדוש. למה את מגלחת את השיער? כי הוא רוצה את השיער. למה הוא רוצה את השיער? כי יש לנו אמונה שפעם יש איזה סיפור, יש כל מיני עבודה. במקרה הזה יש כמה סיפורים. הסיפור היותר שגור זה שהיה איזה אליל שישב באיזה התמודדות ולא זז שנים, והייתה פרה שהייתה מגיעה לשם ועומדת מעליו כי הוא לא זז. יש למנהג כזה, ויש גם אנשים בחיים שעושים את זה, לא זזים בכלל, וככה הם באיזה התבודדות והתעלות לטענתם. אז בכל אופן, באה הפרה ועמדה מעליו והשילה מהחלב לתוך הפה שלו להזין אותו, כי אהבה לתת לו את זה ככה. עכשיו באה לפרה, כל יום רואה שהפרה חוזרת הביתה בלי חלב, לא הבין מה קורה. עכשיו בינתיים הטרמיטים, נמלים כמו נמלים, בנו מסביב לאליל הזה הרימה, זה כמעט כיסו כולו. זה לא בעצם, לא, זה חי ו...
אז זה חרה הזאת?
לא, מה הם עובדים את הפרות? לא צריכים פסל. האליל החי שלהם יושב שם, זה בעטיפות הימים שהיה חי. אני לא יודע מה קרה לו אחר כך. רגע, אני אספר היום, אני אספר עוד רגע, אני אספר מה יהיה, עוד רגע אני אספר. מה שיש להם היום זה מאות של אלילים התפתחות. אומרים לי, האליל הזה התחבר עם האליל הזה, ואז אתה רואה מה זה אליל, רק שתבינו לאן הגענו. אליל אחד, אני רואה דמות של איזה חמישה נחשים יוצאים מהראש, מחובר לקוף, ראש של קוף, מחובר לגוף של פיל, מחובר לרגליים של אתם לא רוצים לדעת מה, לא לבוש כלום, מסביב כל מיני צורות ש...
מה זה תמונות?
לא, זה פסל.
זה פסל?
זה פסלים, לא, אבל לא אז. יש היום פסלים בלי סוף, כי האליל החי הזה לא, אף אחד לא ראה אותו, כי הולך תדע מה האמת ומה השקר, אנחנו יודעים מה האמת ומה השקר. בכל אופן, אז, רק לחזור לסיפור. הסיפור שהוא ישב שם מתחת לערימת הנמלים שלא ראו אותו, ואז בא לפרה, ראה את הפרה עומדת מעל הערימה הזאת ומוציאה את כל החלב שלה, אז הוא בא לתת לפרה מכה אחת ניצחת שלא תחזור לשם לעולם. הפרה זזה והוא נתן מכה על הראש של האליל וירד לו גוש של בשר ושיער. דיבל, בכל אופן, הגיע איזה אחת אלילה עם שיער מכובד, ראתה את המסכן הזה שיושב לי, נתנה מיד, גילחה את כל השיער שלה ונתנה את זה לאליל. ומאותו יום ועד היום הזה אצלם מקובל שהאל אוהב, האליל הזה אוהב את השיער יותר מכל, ומי שנותן לו יקבל את כל התשורות וכל הישורות. עכשיו רק תבינו שבהודו 90% מהאנשים הם עניים מרודים, אין להם כסף בכלל, אבל לכל אחד יש שיער, והשיער הזה נחשב בעיניהם למה זה חשוב, איך נודע לי כמה הוא חשוב. דווקא בסוף המשימה, עוד דבר שלא תכננו מראש, אמרו לי, אמיר, תביא לנו דוגמת שיער, סתם יחד, לא מאיזה פולחן, שלם כסף טוב, אני ממנו רוצים כסף, תיתנו לך מיד. אני הולך לכמה אנשים מסביבי ואני אומר להם, תשמעו, אני נותן לכם אלו, רק תביאו לי קצת, לא רוצה הרבה, ככה לא יראו אפילו שהורידו לה מהראש, לא יוכלו לראות את זה. היא קיבלה את התמורה שלה. הולך השליח הזה, הולך השליח הזה, הולך השליח הזה, כולם חוזרים אליי בבושת פנים, אומרים לי, אמיר, אף אחד לא מוכנה לתת, לא חשוב כמה תיתן כסף. רגע, מה קורה? הרי שמה בבית פולחן שלהם מורידה את זה עם החיוכים, פה אני מציע הון. הם, היא אומרת, לא, זה היא שומרת לאליל, שחס ושלום הוא יראה שהיא מכרה חלק מהזה שלה. ולא רק זה, אלא יש שם עוד אמונה, שאם היא נותנת חלק מהשיער שלה, אז זה שמקבל את השיער לידיים שלו יכול לחשב אותה. גמר אותי. אני אומר לכם, כמעט התעלקתי, באמת, פיזית. עכשיו,
אני חייב להעיד שלוש ימים רב צריאל ביקש ממני שאני אביא לו שיער מהודו, מאחד הבחורות בהודו, ואני התקשרתי לאמיר ישירות מהארץ, והוא הסתובב בכמה מדינות, אפילו נסע עם מטוס כדי להביא שערות, והוא אומר, אני לא מצליח.
כמה שאתה רוצה להביא לו? תגיד
לו, אבל לא מכאלה אנשים.
אני אביא לך כמה אתה רוצה.
שיער יש אינסוף.
מאוד.
עכשיו, אני רק רוצה לומר.
רק זה מה שסיפרו לך, לא סיפרו לך אם הוא
לא חכבות. רק האם לא. יש עוד אני שוב זמן קצור הייתי צריך גם הרב אבישי אמר לי אמיר תסע לשם אמרתי ראי אתם לא מכירים את המציאות ההודית זה לא ארץ ישראל העיר שנחתתי בה יש בה יותר תושבים מאשר כל ארץ ישראל המרחק של לעבור משכונה לשכונה זה כמו לעבור מקצה הארץ לקצה הארץ הדרכים משובשות אני עברתי תאונת דרכים שם באמצע גשם על אופנוע שצריך להגיע מעליו וניסי ניסים אני הבנתי שזה השכחה מהשם כי הייתי כל כך הרבה, הייתי כל כך בעבודה זרה הבנתי שהוא רוצה לנקות אותי מזה אז ככה אני הבנתי את זה בפשטות של ההבנה שלי אבל בכל אופן אני רוצה לומר ש תפסת מרובה לא תפסת אם הייתי הולך ומתחיל לנסות לחקור אבל מה כן חקרתי חקרתי והגעתי להבנה הברורה כל אישה, עכשיו יש בהודו
אתה היית במירון פעם?
בהחלט
למה אנשים פותחים בשר במירון?
סליחה?
למה אנשים פותחים בשר במירון?
אתה מדבר על החלקה של בני שלוש
למה?
תראה, אנחנו המאמינים בני המאמינים בשם יברך ויש מנהג שהרב יגיד לי בדיוק מה המנהג אם הייתי רוצה לחקור את זה הייתי שואל את הרב והיית אומר לי לא רק רגע סליחה כבוד הרב אני לא המומחה לזה אתה מומחה לזה אני נשלחתי להשיג מידע על מקום מסוים
לא אני שואל אבל אתה גם בארץ
כן וגם כל הילדים שלי עשו חלקים
למה
אתה ואני לא יודע את כל פרטי העניין אבל שעה, אבל אילו
שער ההודי שונה מזה על אחר?
כן עכשיו, אני רק רוצה לומר
מי משפר?
עכשיו,
מי משפר?
אני עכשיו אומר
לך הם משקבלים עכשיו
מה שאתם
משפר
אני
אספר לך מי משפר ולמה משפר
עכשיו שואלים אותי מי המספר מי זה הספרים האלה אז בכל אופן כשהצלחנו רק תבינו שאסור לצלם בתוך בתי עבודה זרה האלה זה בטח יש מצלמות אבל גם בחדר התקלחת שזה גם כן מקודש בעיניהם יש שם צלמים על הקירות והם כמובן מורידים את הנעליים לפני כן והם קדים כמובן וכדומה אז אנחנו אבל הצלחנו איכשהו בדיבור להוריד מהם את החשש ואת החשד כלפינו והצלחנו לקבל עדויות ישירות גם מהאנשים שמתגלחים במקום וגם מהספרים עצמם וגם מהכמרים הכי גבוהים של בית העבודה הזרה הזאת וכולם, רגע, אבל הרב שאל ואני רוצה לענות. הספרים הם מה שנקרא נהי ברמין. יש את הברמינים שזה כמו הכהנים, להביל, לא כמו, סליחה ומחילה, אבל אני משתמש במילים, אז אם אני לא מדייק, אז תבינו אותי. הם נחשבים לארמים שביותר בעבודה זרה שלהם. הברמינים, השבט, הקט, הזו של הספרים קוראים בני ברמין שהם קט מיוחדת שהם ספרים עכשיו לפני 40 שנים 45 שנים שהייתי בהודו בפעם הראשונה אף קט לא הייתה מתרבבת עם קט שנייה עוד היו מאוד חזקים באמונות שהיו גם untouchables כאלה קט שהיה אסור להם לגעת היה אסור שיסתכלו בכלל וקטות אינסוף בעבודה זרה כמו האלילים אינסוף יש קטות אינסוף יש את הקט הזאת אבל שזה קוראים נהי ברמינים לא סתם קראו להם ברמינים כי זה השם של הכמרים שלהם והתפקיד שלהם זה להיות ספרים עכשיו כששאלתי 10 או 15 ספרים במקומות שונים שהגעתי, ויש תיאור מצולם
משלמים להם.
משלמים להם, כן. אבל התפקיד שלהם זה להיות השליח של האליל במעשה.
הם מדברים משהו שמספרים.
כן, יש להם, לא, לא. אלה שמוסרים את השיער, הם כל הזמן של התספורת, הם חוזרים וחוזרים על שם של אחד האלילים. אני לא רוצה להגיד את זה, אם הרבנים יגידו לי להגיד את זה, אני אומר. זה גם מצולם, כן. הם כל הזמן, לא בכל צורכים, יש שם 100 אנשים או 50 אנשים שמספרים, כל אחד אומר את זה בהתפילה
שלו.
האלה שמספרים, הם כל הזמן חוזרים. הספרים אמרו לי, כולם העידו, שבתחילת המשמרת שלהם, הם אומרים תפילה שמכניס אותם לתוך המעמד של העשייה, ואז הם לא, כי הם כל היום צריכים לשים לב, לתספורת, ואם אתם תראו איזו אומנות שהם עושים את זה, אז תבין, הם באמת אומנים על לגבי התספורת. זה אף פעם לא פצע ואף פעם לא כלום, וכל מסודר יפה מגעיל על, על, על הרצפה. עכשיו, אבל...
כשהם מתחילים, כשהם אומרים תפילה לפני שהם מתחילים,
הספרים לפני תחילת המשמרת שלהם,
תחילת המשמרת, אתם אומרים
את אותו שם, את אותו שם
של
העניין, שגם מדברים משהו,
הם לא מדברים באמצע,
הם אומרים את השלם
בזמן שהם מספרים, הם לא
מדברים. יש פה שאלה של תקות, אם תנסה רק להיות מדויק. יש כאלו שהיו שם ודיברו עם מה שנקרא ראשי הדתות שלהם, הסתכלו בספרים שלהם ואומרים ככה, שנכון שחלק מהעבודה הזרה שלהם זה להוריד את השיער, אבל זה לא תקרובת של עבודה זרה, ואני אסביר מה אני מתכוון. חלק מהעבודה שלהם זה לתת את הדבר הכי חשוב שלהם, את השיער, הכוונה להוריד את הגייבה שלהם שיש להם בשיער, הם נותנים את עצמם לאליל על ידי זה שהם נכנעים לאליל, על ידי שהם מוריד את השיער. לא שהאליל צריך את השיער, אלא עצם זה שהם מורידים את השיערות, זה עצמו הם נכנעים. על כוונה, יש פה איזה זורת, אבל זה לא תקרוא בשבילת. השאלה אם עמדת על הנקודה הזאת.
אז עמדתי על הנקודה הזאת עשרות פעמים.
נו, ו... אני אולי אוסיף משהו כדי לחדד. שאלה חדות. בדיון בספרת הקודם, איך שזה הייתה, איך שזה היה פעם, אבל הם לקחו, שער לקחו בחיים. היום, אני הם נותנים את
זה. יפה, התשובה הייתה עוד פעם, זה כאילו שהם שאלו את אחד השני כדי לתת תשובה אחת. וככה זה היה. כל אחד ואחד אמר לי, אמיר, אני נותן את השיער שלי לאליל. עכשיו, אחרי זה לא מעניין אותי מה עושים עם השיער, כי אני ברגע התגלחת כבר מסרתי את השיער
לאליל.
ואז,
מה?
זה תלוי איזה איכות של שיער. יש כאלה עם שיער קצר, אז הם מתפזר שם ואחר כך הם מוספים את זה ושמים את זה לשיער הקצר. אבל השיער איכותי, מיד הם יודעים איך להניח, אמרתי לך, הם כמו נגנים על מי שיודע לכוון את הקליש, הוא מניח את זה בצורה כי הוא יודע, כי הם יודעים יותר טוב מכולם את הערך והחשיבות לשמור על הכיוון והזה, כי אחר כך המחיר עולה. אני רוצה לדייק, כי אני שמעתי את השאלה הזאת שמופנית אליי שוב מהארץ שהייתי שם. אז דייקתי בשאלה. השאלה שלי הייתה, למה אתם מספרים את השיער שלהם? אז כולם אמרו לי, אנחנו נותנים את זה מתנה לאליל. ואז שאלתי...
הייתי את השיער?
סליחה. האליל לא קיים בכלל, זה אשליה. כל העבודה הזרה הזאת, מאז ומתמיד הייתה אשליה, אבל אנחנו מדברים על עבודה זרה. אז אני לא מבין מה, אם מנסים למצוא כולה בעבודה זרה, אז העבודה זרה היא כולה שטות אחת תנועה. אבל אם אנחנו מתייחסים ברצינות לעבודה זרה, אז ככה הם נוהגים, שהם כשמספרים אותם הם יודעים, כי אחרת לא היו מסכימים להוריד את השיער. הם יודעים שברגע התגלחת זה כבר, ברגע שזה מתנתק מהראש, הם כבר נתנו את זה לאל. אז בזה הם עשו את שלהם. אחר כך, רק רגע, אני רק רוצה, אני רוצה לגמור את המשפט, ואז אני אענה על כל שאלה. ואז הם אומרים, שאז לא מעניין, אתם יודע, חלקם יודעים שמוכרים את השיער, ואז הם אומרים שהמחירה הזאת נותנת לאגודה שמנהלת את בית עבודה הזאת לבנות עוד ולתת להם אוכל חינם ולפתח את המקום ולעניים לתת אוכל לעניים, אבל זה לא מעניין אתם, זה כבר לא שלהם, הם נתנו את זה לעניים. זו התשובה שקיבלתי מכולם. עכשיו, אתם תבינו מה זה אומר.
השאלה היא
אותו הדבר, כל הספרים אומרים שהם, כל הספרים אמרו לי שהם שלוחים של האל, של האליל, כדי לעשות את העבודה הפיזית של הגילוח.
יש פה משהו של דקות,
אני אומר לכם, המושגים האלה קיימים כמעט בכל בית, בכל חדר, בכל פינה של רחוב, ואתה רואה אנשים עוברים, ואז פתאום הם מדליקים איזה אש ועושים ככה וככה 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 וממשיכים בדרכם. עכשיו אתם שואלים, אתם מתפלים שיש איזה תמונה של עבודה זרה בתוך החדר הזה, למה תתפלו? זה דבר חיובי והוא באמת קיים. וחלק מהספרים גם דאגו לשים מעל המקום תספורות שלהם איזה תמונה קטנה, שגם לזה יש מקום במקום. אבל מה שאי אפשר להטיל ספק, ואין שום ספק, כאילו אצלם אין הבדל, אין הבדל, הם מציירים,
הם עובדים.
למה אתה אומר שהם לא עובדים? אתה יודע שהם לא עובדים, מאיפה אתה אומר דבר כזה?
מה אתה שואל?
אני אתה יכול לשאול, השאלה היא
כל מסר לכל
תמונה, כל מסר לכל
תמונה. והגעתי לאיזה מקום שנחשב למקדש בית. אז אני הלכתי באז, אז לא היה אוטו אחד פרטי בכל הודו, ולא היה חשמל בשום מקום, והדבר היחיד שהיה זה היה רכבות, שככה היו יכולים אנשים. אני הולך ברגל, ופתאום אני רואה איש קטן הולך עם מקל על הכתפיים, כמו שהיו לוקחים פעם מים, דלי פה ודלי שם, נכון? אבל מה יש לו במקום שני דלעים? יש לו אבא ואימא, שהוא לוקח אותם. אמרתי, מה זה? אז מצאתי מישהו שיתרגם לי. מה הוא עושה? הוא לוקח אותם לבית עבודה זרה שלהם, כי אז זה היה נחשב לעילוי שהם יבואו לשם וימותו שם, ואז ישרפו אותם, ואז זה. אז זה היה כך. אבל היום, מה לעשות? ושאלתי עוד פעם, היום בכל משפחה הכי ענייה, בגלל שהם מרובי ילדים, הצליחו לקנות אופנוע. כלומר, בכל בית יש כבר אופנוע, ויש כבר אוטובוסים, ואנשים שהם הכי עניים, כבר יש להם כמה פרוטות בכיס. אז מהטעם הזה, שפעם זה היה נמנע מהאנשים להגיע, היום כל אחד במאמץ יכול להגיע. פעם זה היה, וחוץ מזה,
כשאני הייתי בפעם הראשונה, היו 600 מיליון הודים. היום יש 1,200,000, כפול אנשים. אז גם מהטעם הזה וגם מהטעם הזה, תעשה את המכפלה, תבין לאן הגענו. עכשיו, אם אנחנו מדברים... כן, בכבוד, בכבוד.
יש סיפורים חשובים, אבל תנסה להתמקד.
אתה שאלת אותי למה אנשים יותר באים היום, אז עניתי לך.
אני
מנסה... גם מי שלא יכול לבוא, הוא יכול לגזוז במקום אחר?
בהחלט. בהחלט. כמה מקומות, הנה. אז בסוף, אחרי שראינו את כל המקומות הגדולים, אמרו לי, אמיר, תתמקד על מקומות קטנים. עכשיו, מקומות קטנים, הם לא ידועים בשם, כי יש גם מיליונים של כפרים קטנים. אז מה עשיתי? אמרתי לנהג, עכשיו אתה מקבל יותר כסף, ואיפה שאנחנו נכנסים לכפר, תשאל את המקומי, איפה הבית עבודה זרה?
המקומי הזה שם, הוא כבר מדבר שפה אחרת, הוא לא דבר אותו.
לא, אנחנו באותה מדינה עדיין.
מה זה אותה מדינה?
סליחה, היינו
קוצים. שם המקום הזה, יש לך שם 30 שפות.
סליחה, סליחה. את תראה, יש... אתה שואל כל הזמן בשלילה, בסדר.
אני אסביר לך משהו שרקע שתבין למה אני שואל. כמה שנים אתה שומר תורה ומצוות?
עכשיו
אני רוצה לתת לך דוגמה. אם אני למשל אכנס לבנק פועלים ברחוב רבי עקיבא במברק, ואני אשאל שמה יהודי שנמצא עם חליפה וכובע, או מישהו שנמצא עם שטריימר, אני אשאל אותו, תגיד לי, מה זה הדף הזה שנמצא פה על הקיר? אז הוא יגיד לי שזה היתר עסקה. עכשיו אני אשאל אותו, איך היתר עסקה הזה עובד? מתוך 8 מיליון אנשים בארץ, ואני מדבר איתך על חרדים, כמה אנשים יודעים איך היתר עסקה עובד? אף אחד. עכשיו, אני אמשיך ללכת איתך לישיבת מיר, ואני אראה אנשים שמוכרים חמץ, ואני אשאל אותם, מה זה מכירת חמץ? אני שואל אותם, מה זה מכירת חמץ? אף אחד, יודעים להגיד לי שמוכרים חמץ, אבל איך עובד מכירת חמץ? כי זה דבר זכות. אני מודיע לך ש-90% מאלו שלמדו מסכת פסחים גם לא יודעים. כי שאל אותי רם בישיבה השנה שהוא בא למכור חמץ, הוא שאל אותי, אני מוכר את החמץ לרב, והרב מוכר לגוי, אמרתי לו, אני לא קונה חמץ לך, אתה מוכר ישר לזה. זאת אומרת שמשהו שיש דקות, צריך להיות מישהו שמבין. יש שם מיליארד אנשים בערים, טיפשים ושוטים. עכשיו השאלה שאנחנו שואלים אותך, השאלה דקה, כי היא באמת דקה. כי יכול להיות, שמשל אדם שהוא נגיד בעל פאור, זה עבודה זרה. אבל ודאי שאף אחד לא מתכוון לתת את הרי לעבודה זרה. הרי עבודה זרה לא צריכה רי. אז מי שיתריך...
למה אתה אומר שהיא לא צריכה?
אני אומר לך שהיא לא צריכה רי.
אם הוא אומר שכן, אתה אומר שלא?
רי, מי צריך? רי שהוא נותן הצרכים שלו לעבודה זרה. הצועה שלו. אז העבודה זרה לא צריכה את זה. רק מה, מי שעושה את הצרכים שלו לפני עבודה זרה, הוא עבר עבודה זרה, וזה לא תקרא. פה יש שאלה עדינה, שהעדינות של השאלה היא מאוד חשובה. לא כל אחד שבא ומספר אני נותן. אני אומר לך, זה לא סתם שאלתי אותך, אתה תשאל פה 500,000 אנשים שהולכים לרבי שמעון בר יוחאי, תשאל אותם מה עושים. הם לא יודעים מה שהם עושים, גם אתה לא יודע. זאת אומרת שאתה תשאל אותי, מה האנשים האלה אומרים?
רק רגע,
האם זה אבוי דזור? יכול להיות שזה אבוי דזור, אבל זה לא תקרובת, בגלל שהוא לא נותן את השיער לעבודה. יש פה הבנה, אמרתי שהרב לא היה פה, 90% מהאישים ובוחרים ומהאברכים לא יודעים מה זה היתר עסקה, אבל יודעים שהיתר עסקה לא יודעים. אבל הם אומרים, תגיד כזה עובד, לשאול אותם איך זה עובד, מצבים, רוצים עוד אף אחד לא יודע. צריך שזה לחבר את
האמרים. מה? אבל זה לא יהודי.
לא, 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 לא.
אני מבין עברית ואני רוצה לענות, אבל אתה לא מאפשר לי לענות, אז תאשר לי. עכשיו יפה, אני הבנתי את השאלה היתר. אני רוצה לומר שהעבודה זרה, עבודה זרה זה לא לימוד תורה. עבודה זרה היא ברמה אחרת לגמרי. אתה בתורת ישראל יש לך שסה גידים רבה חברים וכל כך במצרות, אבל הם לא נכנסים לקטנות האלה. יש להם איזו כלליות כזו בערכית, וזה מה שמספק אותם, ואין עומק יותר מזה, כי אין שם עומק. הרי זה הכל שטחי, זה הכל סטוץ, זה הכל הבל. אבל אם היית רואה בן אדם אחד שמסכים להשתחוות ולבכות לפני אליל, שהוא בצורה של הדבר הכי מדהים שהאדם יכול להמציא, והם סוגדים לזה, והם ניתנו את הכסף, את הזהב, את הילדים שלהם, אז אין דבר מיר. זה הכוונה שלהם לתת את העבודה הזרה שלהם לאליל הזה. הוא מאדם הזה, כשאני הולך לכפר קטן, ופה שם אתה אומר שהם טיפשים, הם לא טיפשים. הם לא טיפשים. יש להם הרבה פעמים, אם אתה תשב מולם, אתה תתבייש על הידע שיש להם, על הדברים של העולם הזה, של העולם הזה. אבל כשהם אומרים, כשאני הולך לכפר קטן, כבוד רב, כשאני הולך לכפר קטן, ואני הולך לבית העבודה זרה, ואני מקבל את הקומר המקומי, והאישה, אשתו, שיושבת שם מבחוץ, ואני שואל אותם, את אותם שאלות, והם עונים לי את אותם תשובות, אומרים, כן, כבוד רב, הם אומרים, כל אחד יתאמץ להגיע למקום יותר מקודש, יותר גבוה, נגיד אם יש שם טיפה כסף וטיפה זמן, הם הלכו לבית עבודה זרה, ההוא שם, שאני הלכתי אליו. אם יש שם פחות זמן ופחות כסף, הם הלכו לאחד מכובד, אבל פחות מכובד. אבל אם אין להם אפשרות, גם בבית עבודה הזרה הקטנה הזו, היא אמרה לי, האישה של הקומר שישה בחוץ, כי הוא היה בפנים, ואני לא יעזתי להיכנס לאף אחד מהבית עבודה. אז מה היא אמרה? היא אומרת, אז צריך לבקש רשות, ואז יארגנו את האישור, ואז יעשו גם שם, במקום הזה, את העבודה הזו. עכשיו, זה, אז
מה זה עבודה?
עבודה הזאת, זה יביאו ספר מיוחד.
זה מה עושים במעשה? מה פשט ההלדה של השערות?
אמרתי, פשט, אז ההלדה של השיער, אותו זה שמורידים לו, הוא באמצע תפילה כל הזמן.
ונותן מתנה
לעבודה. ונותן מתנה לעבודה זרה, אין
פעם. פשט העבודה שעושה.
פשט העבודה, זה שעובד, הוא השליח של האל לעשות את העבודה הפיזית. זה שבא לשם מאמין בכל רמה חבריו שתגידה שהוא נותן מתנה עכשיו לאליל, אחרת הוא לא היה מסכים להוריד את זה. העובדה היא שבשביל שום כסף בעולם לא נתנו את זה.
רגע, שאלה פשוטה. תדעי את אנשים זקנים שקשה להם להגיע, הם שולחים את זה בשקית.
אין דבר כזה.
זה המקום היחידי, כן?
לא, אין סוד.
יש
רגע, תגיד, מישהו אמר לך את זה? שהמלושה של הולדים את הסייל,
נותנים את הרבות דזרה, אתה חושב
ככה. זה התשובה של הפה של כל אחד ואחד שם. לא את הסוג שלה.
יש להקלטה על זה? יש כזה הקלטה?
לי יש.
בלי סוף.
וכעכשיו לשאול על הכל. השיער והכפרים, שעושים תספורת מאיזה הכפרים. מה עושים את השיער?
אני יודע שיש סוחרים, יש סוחרים בכל הודו. את תבינו את המצב שגרה גם עוזבים למשל
הוא שואל שרק התגלח הזה של עבוד הזרה, אבל הציור זה לא הולך, זה לא מתנה, רק שעושים את התגלח, או ביחד.
אז שוב אני מסביר. אין, רגע, זה מושל.
לא, אני שאלת שאלה.
בבקשה.
רגע, רגע, תנה לי כל משהו. אז הרעות שעושים, שמסתכלים בקברים, מה עושים המסייח?
אז אני אומר, יש סוחרים בכל הוד. עד כדי כך, תראו כמה שזה מפותח. כל אישה, כל אישה שמסרקת את השיער שלה עם מברשת, היא מוציאה את השיער שנתפס במברשת, שמה את זה בסכין, פעם בחודש עובר איזה אחד, אז השיער הכי פחות איכותי, לא איזה...
רגע, אז אמרת מקודם זה לא ככה.
אמרתי שרק השיער הזה שיצא מתוך, אתה יודע, כשאתה מסתרק, יוצא לך כמה שערות, אז הם לא זורקים את זה לפאפ, אני שם את זה בסקית, ויבוא איזה סוחר, ויקנה את זה באיזה גרוש, וזה התפקיד שלו. אבל איפה שמקריבים בכפרים הקטנים, אז אני ראיתי ששמים את כל השיער בתוך סק, ואז יבוא גם כן סויחר, ויקנה את זה, והכסף ילך להחזקה של המקום, אותו מקום, או מה שיצאו, או של הכיס של אותו כומר. אני לא יודע, זה לא שאלתי.
אמיר, מה אמר לך הכומר הראשי? הוא דיבר עם הכומר הראשי של טירופתי. למה הם גוזזים? איך הוא קראו לזה? היה מילים, מה עם השורם שהוא אמר?
היה מאוד קשה לקבל את הרשות לפגוש את ה... כומר הראשי של המקום הראשי שלהם שם. אבל בהקשנות ובהשגחה בדיוק הייתה הפסקה וראיתי אותו והיה לו דמות כזאת של חשיבות. אמרתי למתורגמן שלי שלא יחכה וילך למשמשים ויבקש מהם רשות, אלא שיגש אליו ישירות. והוא רץ עליו, ולפני שהוא נכנס לתוך המשרד שלו הספיק, הוא אמר לו, יש כאן אורח מישראל שרוצה לשאול כמה שאלות. אני תירצתי את זה באיזושהי תירוץ כזה או אחר, שאני עושה איזה חקירה של המנהגים העתיקים שלהם, כדי שלא יהיה חשד שאני שליח כזה או אחר שעושה דברים. הוא הסכים לקבל אותי את פניי. ונכנסנו לחדר שלו, וישב שם, ונתן לי, סליחה, ביקשנו, יש הקליטה, הקלטה של כל זה. ביקשתי רשות להקליט את זה, הסברתי שלא רוצים להסתמך על האמירה שלי, אלא רוצים לקבל דיוק של דברים כמו שאתם באמת מבקשים, והוא הסכים שנצלם את זה. ושאלתי את כל השאלות שהרב...
מי שאלת?
את הכומר הראשי.
הוא מבין עברית?
אנגלית. אנגלית.
הוא מבין קצת אנגלית? האם...
אני מבקש שאלת עברית. אתה רק עורס. באיזה שפה שאתה?
אני שוב.
מבין קצת אנגלית.
הוא מבין קצת אנגלית, והמתורגמן איתי, ואנחנו יושבים...
אתה אומר שאתה שאלת אותו.
אני שואל אותו, והוא מקבל את התרגום. אם מי שלא היה בחול לא מבין מה זה אומר, מתורגמן, אני הייתי הרבה שנים. אז אתה שואל את הבן אדם, אבל כדי שיובין מה שאלת אותו...
כן. הציפורים פחות מעניינים אותך.
זה לא סיפור.
לא, הצבע וכל הציפורים האחרים, אחר כך בשלב הבא, כבר לא עוד. יש פה דבר. השאלה היא דקה. אם למשל המתורגמן לא הבין את הדבר, אז הוא לא יכול לשאול.
נכון.
אני יכול להיות שאני אבין, אני אבוא חוזר חזרה למשל של כמו של מירון.
זה לא שייך.
זה אני אבוא לשאול, אני רוצה לשאול. אם אני אבוא עכשיו למירון ואני אשאל פה 200 אלף אנשים שבאו מבר שבע ומדימונה, ואני אשאל אותם, תגידו לי, מה זה לא? אם יגידו שלא תים את הסער רבי שמעון בר יוחאי.
לא, אם אתה תשאל אותם למה הם באים לרבי שם, שימון בר יוחאי, מה הם יגידו? כולם, מה יגידו? שזה מקום קדוש, זמן קדוש.
ולמה מורדים
בשיער? השיער, לא, זה... אני יודע, אם אני שאל...
כשאני
נמצא שם, למה מורידים את השיער? אני אקבל תשובה
שאני
יודע פשוט
שעושה אבל אני רוצה להגיד לכבוד הרבי בר יוחאי ומתי הוא שמביא תקלחת לבן שלו שיעשה באוס
כן, הוא אומר על הבן
אני אקבל שיער רבי
אבל אני אומר שוב אם הייתי מגיע למירון ושואל אחד מהרבנים המכובדים למה עושים כך או אחרת הייתי מקבל תשובה מדויקת ומי הטעם הזה הלכתי לגדול והמבין והמקודש בעיניהם ביותר והוא הסכים לקבל את פניי שאלתי אותו את מה המקור של המנהג הזה הוא סיפר לי את הסיפור של האגדה הזאת שהם מאמינים בה שזה התורה שלהם על פי הם נוהגים אין להם תורה הוא ענה שהיה האליל הזה שישב וקיבל מכה והפרה שבא והוא שנתת מכה אותו סיפור יפה זה היה, הוא ידע את הסיפור הזה האליל הזה שלהם אחר כך שאלתי אותו אז למה מספרים למה אנשים באים ואז הוא בפיו אמר זה sacrifice, holy sacrifice, offering, כדי להסביר לי מה הממשות של המעשה הזה שהם עושים.
מה זה התרגום של
המיוסד? כבר תרגמנו את זה, שזה או מסירה לאל או קורבן לאל. וכך במילים של הגדול ביותר הוא לא עכשיו בא לספר לי ולרצות את תעמי כי הוא לא יודע מה אני רוצה או מה אני לא רוצה לא באתי אליו ואמרתי לו אני רוצה שתגיד לי משהו אלא שאלתי אותו מה אתם מאמינים וזה מה שהוא אומר
יש פרשנות של קורבן הכוונה אני מקריב
ואתם
לא, אני מקריב את עצמי על ידי זה שאני לוקח את הדבר המקודש לי והיפה שלי שיער ואני מוריד אותו זה אני עושה לכבוד האל
זה לא מה שאמרו לי אבל אף אחד לא אמר לי את זה
אבל מה שכן אמרו
אבל מה שם מה שכל אחד ואחד אמר לי כן בבקשה בכבוד בבקשה אני רוצה לה
אם כדי מהאבים
כן
הסערות המאבים אז למה צריך שמישהו מיוחד יהיה הספה או במקום מיוחד יש לכל אחד בבית לקח מספריים לצאת הצוות וזה יהיה עבור כל המרים בישי וזה המחנה האם הורדת השיער זאת לעבודה על זה צריך כהנים אולי למה צריך כהנים שם הבעל ההפרה לא היה כהנת בצורך שהביאה את השערות
לא, היא הייתה אלילה לא, היא הייתה אלילה היא הייתה אלילה היא זאת שהביאה את האלילה
קורבן הפי בבית המקדש במזבח המיוחד דו מידר האם במתונה עושה מתונה יש אדם שעובד לבד פאור והוא מטריל, ומה הוא נותן לרבין הזה? הוא לא נותן את החיים, הוא נותן את זה שהוא עשה את אני נותן את עצמי על ידי שאני מסיר את הגיים ואת הכבוד שלי ובזה נתקע עכשיו נשאל את האדם הפשוט לא שהוא לא מבין מה זה שומר קורבן
אדם ברור, אבל רק שתדעו שבהודו יש הרבה מאוד אנשים שמדברים אנגלית יותר טוב ממני. אני מדבר אנגלית מצוין. מדברים על האנגלים, היו שם שנים, ומי שמלומד וכדומה. זאת אומרת, שאם, כשהם אומרים שאנחנו מוסרים את השיער לאלים ומשתמשים באנגלית, ואומרים holy sacrifice or offering, כשהם אומרים את זה, היו יכולים לדייק אם הם חשבו משהו אחר והיו אומרים דברים אחרים, כמו שהרב אומר, לא, עצם הזה שאני מגלח, אז זה המעשה. לא, הם שוב ושוב הדגישו, I am sacrificing, giving my hair to the Lord. אחר כך זה המילים, אלו המילים.
אני לא מבין, כשנודים זה ללורד, איך הם מסכימים אחרי כך לעשות
את זה? בדיוק, הם אמרו לי, אחרי זה לא מעניין אותנו כלום.
אבל למה זה שייך ללורד?
גם אתה, אני לא יודע. זה פרופרס.
אני רוצה לומר לרבנים שאני לא באתי לספר סיפורים, להפך, כשביקשו ממני אולי לסוף סיפורים אמרתי אני רק מביא עובדות. שאלתם אותי, כל האנשים אמרו לי holy sacrifice offering, כולם, מי הקטן והגדול. עכשיו הייתי בערך בוא נגיד 15 עד הזה, גדולים, קטנים, בינוניים וצפונים, כולם ענו, אין אחד שאמר משהו אחר. עכשיו לגבי המציאות הזו, מה שהתברר לי, ואמרתי את זה כבר ואני אחזור את זה כדי שתבין, בהודו כל הנשים, כל הנשים בהודו מורידות את השיער הארוך שלהם פעם, פעמיים, שלוש, ארבע פעמים בחיים שלהם. זאת אומרת, אם תקחו שיש 100 מיליון הינדים בהודו, 100 מיליון הינדים, מיליארד הינדים, חצי מזה זה נשים, חצי מזה נשים. הנשים, החצי מיליארד נשים ההודיות, מורידות את השיער שלהם כמה פעמים בחיים שלהם הארוכים או הקצרים. אתם יכולים לדמיין איזה כמות זאת, תעשו את המכפלה, אתם יודעים, אין, זה, השיער ההודי צריך להיות 90%, 95% מכל השיער העולמי שנסחר. עכשיו, לא רק זה, שאל הרב, שאל הרב, רק רגע, אני פשוט אני רוצה לגמור את התשובה של הרב, האיכות של השיער ההודי נחשב למעל ומעבר לכל שיער אחר בעולם. למה? בגלל שהוא עבה והוא מחזיק מעמד לאורך זמן, ואפשר לאבד אותו כך שהוא יהיה צהוב, אדום, לבן, כל מה שאתה רוצה אתה עושה ממנו. השערות אחרות הן מתבלות הרבה יותר מהר, אין להם את העמידות של השער ההודי. זה נאמר לי על ידי כל המומחים לשער שלו. לא, אני לא מומחה גדול, לא שאלתי כמה וכמה מומחים, גם נכנסתי לתוך ה...
באיזה מקומות היית? תספר, באיזה ערים?
באיזה מדינות?
אני יודע שלמשל אחד הסוחר הגדול ביותר בהודו, שאז בפעם הראשונה שנשלחתי על ידי הרב קרליץ והרב אושר ודודי וייס שדאג לזה שאני אסע, אז הוא חיבר אותי לקופטה, קופטה שזה הסוחר הכי גדול בהודו של שיער. עכשיו מי שיכנס לאתר של קופטה יראה לאן הוא מייצא שיער.
שמעת
שזה
יותר טוב,
כלפי איזה שער
זה יותר טוב?
כלפי כל השער בעולם, זה נחשב,
כלפי
השער האוקראיני נחשב לזוועה, לזוועה, דק. אבל על השער ההודי משלים
300 דולר,
אבל על האוקראיני... אני אגיד לך למה, אבל אני אגיד, לא, אתה יכול לצחוק, אבל אתה רוצה להבין, לא, אני אסביר למה, רגע, אני אסביר למה, למה אתה לא רוצה להבין, אתה רוצה לשאר מדעתך, אז תנסה להבין, אז תקשיב, היטב, השיער ההודי צריך לעבור עיבוד, הוא צריך להיות מיוצא קודם כל מהודו לקוריאה או לסין, ושם יעברו עליו, יעשו אותו בצבע הטבעי האוקראיני הבלונדיני שכל החסודות רוצות ללכת איתו, אז הוא צריך לעבור כמה שלבים. אז בזה בהודו שזה הכי זול, כי באמת הרמת החיים בהודו היא הכי זולה, קונים אותו הכי, הכי זול, ואז אבל למה רוצים לקנות אותו? כי יש את הנבח הכי גדול, אבל צריך לעבור עיבוד. בסופו של דבר כשמייצאים אותו לאוקראינה, ואז מאוקראינה מוכרים אותו כאוקראיני, אז כבר המחירה לה וכל המעברים שלו, ואז הרב יבין למה זה ככה.
אין לזה שזה אוקראיני טבעי או מבנים?
כל השקעה, תראה, פנו אליי בפעם הראשונה, בפעם זה או קוריאה או קוריאה או סין.
אבל אורחים לא מתגרפו, רק מקומיים?
רק מקומיים. איזה אורחים?
מה שער הברזילאי היום?
אז הנה, אז רק אני קיבלתי דוגמה שקראו לזה שיער ברזילאי. שלושה סוגים של שיער קיבלתי מאחד מהסוחרים בהודו. אחד נקרא ברזילאי, אחד נקרא לא יודע מה, והשלישי, מה זה השיער הברזילאי? הברזילאי זה יותר עדין, יותר דק, שגם בהודו יש אלה שגרים בדרום ובצפון ושתערבבו, והמוסלמים שכבשו אותם ואנסו אותם ומה לא אל עבר, אז יש גם אצלם סוגים שונים ברמות שונות. אז אחד מהסוגים ההודים קוראים לו ברזילאי. למה? הברזילאי נחשב שיש לו איזה טקסטור מסוים שיש כאלה שמחבבות את זה. אבל מה שהבנתי שאת השיער היום לפי שיטות העיבוד אפשר את השיער הרגיל ההודי להביא אותו לכל איכות שיראה כמו כל שיער מכל מדינה, כל אחד שתפנטז על מה שהיא רוצה, זה יכול להגיע מהודו והיא קיבלה את
זה. שוב, אוקראינה שמוכרים אומרים שזה שיער טבעי מאוקראינה, זה שקר?
ברור שיש חלק מהנשים באוקראינה ששומחות ומוכרות את השיער שלהם. מה שלי נתנו להבין שזה שיער פחות באיכות, והוויג מייקרס, מניפקצ'רס, כשהם מוכרים את זה בטופ פרייס, אז הם רוצים שיער איכותי שיחזיק לאורך זמן, שהם יוכלו לדרוש את המחיר הכי גבוה, וזה מה שהם עושים. אז חלק הוא מקומי, אבל זה באיכות.
באיזה מקומות היית? תספר באיזה מקומות היית.
אני הלכתי ברגל מטורקיה להודו בתור התחלה. ואיראן, תודה לכם כבוד הרב, שאמן ייתן לכם השם את התבונה ואת היכולת לעסוק
עכשיו, איזה אחוז בגריינה להודו ואיזה אחוז
למקומי? זה חקירה אחרת, אין לי מושג, אין לי מושג. אני יודע
שבגריינה אחרת 3% באינדיה בגלל זה רק בגריינה,
בגריינה
יש 40 מיליון תושבים, בהודו יש
11%
Brazil, we have an
actuary of an insurance Thank you.
I'm not sure if I'm going to be able to do that. אם תגיד שבינתיים אנחנו מסדרים את זה, מקווים לסדר איך של ממש, אז יהיה רוב אנשים כן יסכימו. ידעתים, אבל זה מדבר.
אז זו זה איך שמשס צירה. אבל שמעתי פשוט שהרבה פעמים נותנים להם קצת כסף והם באים.
צריך להשגוח להם.
בסדר, נסדר את זה, אפשר לסדר את זה. מה את חושבת?
יש לנו בברזיל,
לא שייך,
לא, שאנחנו עושה סלון, שיום ראשון באים, ושמים כסף.
מה
יש
לך? מה? מה יש לך? 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 מה איך היה תמיד
בברזיל אנחנו בדקנו וחקרנו בשנה שלמה בברזיל הם כותבים בפירוש המדינה כותבת רוב השיער בברזיל מגיע מהודו
ולמה מגיעים מהודו ומהודו יותר מזול?
נכון,
אבל אנחנו מוכנים לשלם את זה נכון ניקח כאן בברזיל את שברית מפרק זה שאלה של כסף.
אתה צריך לכתוב
יעלה מי שרוצה שפייה כשרה כדין כדאי שבדוח אני אצטרך לשלם יותר.
אז תגיד
לא יצא לזה כבר היום הם שענים עשר סלטים
בקצה עוד מדינה, שבי מדינה. יש שם שמערבבים גם בשיער, זה...
לא,
יש שם בשיער. שיער,
זה
בשיער.
אבל
למה
אם
אפשר
ללכת כאן
סינתטי? מה רע בסינתטי?
אנשים לא רוצים. אנשים לא רוצים.
שמערבבים. מה רע? לא, לא.
שמערבבים.
מה רע? לא, לא.
שמערבבים. זה אני יכולים להשאיר כמה שאתה מושרים. אני הייתי בטליה, אני בקיע שם.
יש שם סינתטי.
לא, יש שם סינתטי יותר יפה.
יא מאבי נחל
אבו
שמום שמייסה קדושה של קיימן זה פשוט שיש לנו כל מיני שטויות מייסה יש לכם את הדבר של מייסה
תודה רבה.